אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט, לאן הלכת? בפרק הזה דיברתי עם דוקטור רננה לויאני על המסלול שעשתה בחיים שלה, גדלה במשפחה דתית, יצאה מהדת, יצאה מהארון, יש לה גם הרבה מחשבות בנושא של התנהלות כלכלית נכונה ברמה המדינית, ודיברנו על זה. קיצור, אישה ממש מרתקת, שיחה ממש מרתקת, אני מאוד נהניתי, ואני בטוח שגם אתם, אז שיהיה לכם האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. הבוקר הנעים הזה נמצאת איתי רננה לויאני. בוקר טוב רננה.
בוקר טוב אוריאל.
יופי, מעולה, טוב לשמוע אותך. טוב, אז אנחנו נלך ישר לבריד הצוואר, ואת מוזמנת פשוט להציג את עצמך, מה את עושה בימים אלה, מה את רוצה לספר.
אוקיי. יש לי דוקטורט בפילוסופיה. אני עובדת בחברת הייטק שמוכרת תוכנות. אני עושה להם דאטה מיינינג אנליסט, פשוט מחפשת להם לידים. בעבר לימדתי בסמינר הקיבוצים ובמכללת בית ברל, ועברתי השתלמויות למורים, והיה לי גם עסק לקורסים מקוונים, אבל עזבתי את כל זה, ואני עושה היום עבודה קצת יחסית פשוטה, באופן יחסי ליכולת שלי, בגלל שאני פשוט רוצה רק להתפרנס כרגע, ואת עיקר האנרגיה שלי אני משקיעה לשווק את הספר, ספר שכתבתי. זה מבחינה מקצועית, או נקרא לזה מבחינה אישית, יש לי בת זוג ושני ילדים. זה
אם אני
בגדול.
נכון, אמרת שעיקר העניין שלך זה הספר שכתבת, אבל לא הזכרת את הספר עצמו.
כן, אני אזכיר. תודה. קום הספר האמת חייבת להאמר, הבעיות הגדולות של האדם מול המדינה ופתרונן. זה ספר שהשקעתי בו בערך עד עכשיו, נגיד, 8-9 שנים מחיי. 5 שנים ממש כתבתי את הספר מבוקר עד לילה. עבדתי בקורסים מקוונים, זו עבודה יחסית, הייתי עצמאית, אז הייתי עובדת כזה חצי שעה, שעה ביום, כי קורס מקוון, אם אתה מפתח נגיד קורס איכותי עם חומרים טובים, אתה יכול למכור אותו מלא פעמים, כאילו מלא פעמים, אתה יכול לעשות ממנו יחסית הרבה כסף, והייתה לי, בת זוג שהייתה אחראית על הטכנולוגיה, הייתי עובדת מעט, והשקלתי המון שעות בכתיבה וקריאה, גם קראתי המון, יש לי בבית ספרייה ששווה איזה עשרות אלפי שקלים, מבחינת ספרים. ואת השנה האחרונה אני מקדישה לשיווק של הספר, אז השקעתי בספר הזה המון, וכן, זה בגדול.
נראה לי ש... סתם, אני אסתכל, נשאל את זה ברמה האישית. אם אני מבין נכון, העניין שלך לצאת ולדבר הוא השיווק של הספר. יש לך עניין כזה,
נכון.
ככה. ומרגיש כאילו את לא כזה זורם לך לספר עליו. יש איזה רקע מאחורי זה, או ש... כאילו עוד לא אמרת במה
לא,
הספר עוסק, למה, משהו, כאילו... זה עיקר הדמות הציבורית שלך היום, העיסוק בתכנים של הספר. גם אני, נגיד, אני עוקב אחריך בפייסבוק, את כותבת כל מיני דברים שקשורים לספר.
אני פשוט הרגשתי שזה משעמם, אני לא אוהבת לשעמם. אם הרעיון יהיה מעניין, אנשים כבר ייכנסו לאתר שלי, אולי יעקבו, ובסוף אולי יקנו את הספר. אם זה יהיה משעמם ואני אגיד פרטים על הספר, ומישהו שבא לשמוע סיפור, ישתעמם וינטוש, הוא לעולם לא יקנה את הספר. אז אני מאמינה שהשיווק של הספר, יש אנשים שמאמינים בשיווק אגרסיבי כזה, שאתה משווק למישהו ומסביר לו, כי אני מאמינה אני מעדיפה שיווק איכותי, שיווק שאתה מאמין לי, כאדם מאמין לי, גם אם לא תקנה את הספר שלי. יותר חשוב לי האמונה בך, בי כאדם, ושתבין את הסיפור שלי ותבין את הרעיונות שלי, מאשר שרק תקנה את הספר. כי אני חושבת שאם אני אגיד עכשיו משהו משעמם בתחילת הפודקאסט, ואתחיל להסביר על הספר, לא שזה משעמם, אבל סיפורים על העבר, אנשים באים לפודקאסט לאן הלכת, רוצים לשמוע את הסיפור. ככה אני
נכון.
מבינה מהפודקאסט. זה לא פודקאסט של, להגיד שמות, פודקאסט שבא לדון ברעיונות. אז רציתי שזה יהיה מעניין. מי שיתעניין בסיפור שלי, אולי בסוף יקנה את הספר. אם הוא לא יתעניין, הוא בטוח לא יקנה את
אז
הספר.
בואי נשאל מהכיוון של הסיפור. איך הגעת לספר? במה הספר הזה עוסק? זה נראה לי עדיין לא אמרת. ואיך
כן,
הגעת
כן.
אליו?
אני אגיד את האמת. אני אגיד לך מה אני חושבת. אנשים שחוו סבל, כאילו, יש ספר של מלקולם גלדוול שנקרא דוד וגוליאת. ספר מאוד מעניין, אני לא יודעת אם אתה מכיר.
כן, קראתי.
שהמסר שלו זה שלפעמים חולשה היא כוח. לדוגמה, ילדים, דוגמה שחוו התעללות בילדות, חלק מהם יהיו עבריינים נגיד, אבל חלק מהם יכולים להיות הוגים או להצליח לפוליטיקה. זאת אומרת, כאב, אם יש לך קצת כאב או קצת סבל במידה מסוימת, זה דווקא יכול להיות מפתח לצמיחה. אז אני חושבת שהיו לי חוויות חיים מסוימות. אני אתן את זה עוד, בוא נספר סיפור קטנצ'יק, ברשותך. יש בחור אחד שקוראים לו ג'יי. ג'יי היה מהגר יהודי, אמא שלו הייתה מהגרת, הם הגיעו לשיקגו, אבא שלו נפטר כשהוא היה, אבא שלו התאבד בגיל, כשג'יי היה בגיל 3, כי היה בדיוק את המשבר הכלכלי בארצות הברית, ולאבא שלו לא היה כסף, אז הוא התאבד, ואימא שלו הייתה מאוד ענייה, הייתה תופרת כובעים בערך 20 שעות ביום, והיא מצאה איזו אישה אחת מבוגרת שתחיה עם שני הילדים, עם ג'יי ואחותו, והייתה מביאה לה רק אוכל. זאת אומרת, האישה המבוגרת הייתה חיה איתם ושומרת על הילדים, ג'יי בקושי ראה את אימא שלו, כי אימא שלו הייתה עובדת 20 שעות בתפירת כובעים כדי שיהיה להם אוכל. בגיל 9 אימא שלו הכירה אבא חורג והתחתנה עם האבא החורג, אז ביום אחד בהיר הם סילקו את האומנת, את מי שהייתה גרה איתם ובעצם הייתה כמו אימא שלו. וזה מאוד שבר אותו, את הדבר הזה, הוא חווה חיים קשים. אחרי זה בבגרותו הוא למד רפואה, והוא היה במכון באותה תקופה לסרטן הדם של ילדים, לא היה שום טיפול רפואי, הם היו מתים מהדבר הזה, לאט לאט הם היו הולכים, היה קומה של ילדים שפשוט גססו למוות במשך חודש, חודשיים, כי לא היה מה לעשות איתם. הילדים היו יושבים במיטות, צועקים, צורחים, גוססים למוות ולא היה מה לעשות איתם. וג'יי,
לא הבנתי,
בגלל
איך הם
שהוא
גוססים למוות? במה הם היו חולים?
בסרטן הדם.
אוקיי.
זה היה תקופה ב-1940, סביב 1940, אני לא זוכרת את כל הפרטים של הסיפור, אבל סביב השנים האלה, 1940-1950,
כן.
לא היה שום טיפול לסרטן הדם. היו מביאים אותם לבית חולים, הם היו, הכל היה להם דם מסביבם, היה נוזל להם דם, והם היו פשוט גוססים למוות וצורחים מכאבים, ולא היה מה לעשות. וג'יי רצה למצוא להם טיפול, והוא האמין שצריך לעשות קוקטייל, משהו, סוג של כימותרפיה מאוד מתקדמת, מאוד חזקה. וכולם התנגדו לו, כי הילדים מאוד סבלו מזה, ולא האמינו בכלל שיש תרופה לדבר הזה, וכולם צעקו עליו, והראש מחלקה השפיל אותו, אבל בגלל שהוא חווה חוויות קשות בילדות שלו, הוא היה אדיש לדבר הזה. אדם נורמטיבי שלא חווה חוויות קשות בילדות, אז הוא לא יכול לשאת את הבכי, את הדם הזה. הרופאים האחרים היו בורחים במחלקה הזאת. הוא, בגלל מה שהוא חווה, הוא באמת היה במחלקה הזו, והוא הצליח לשכנע, הוא פעל בניגוד לנהלים. למרות שכולם היו עומדים במסדרון וצוחקים עליו, הוא שיתף פעולה עם איזה כומר אחד שהבת שלו הייתה חולה. הכומר הביא את כל אנשי הקהילה כדי לתרום דם, הם היו עושים את זה בשקיות גדולות. בסוף הוא הציל חיים. מה שהספר הזה אומר, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שחוויות רעות זה דבר רע. זה כאילו שובר אותך, זה דבר רע. אבל לפעמים חוויות רעות הן גם, אתה מגיע לעולם כשאתה מסוגל להתמודד עם דברים קשים יותר. עכשיו, אני לא אומרת שאני זה, אבל אני חוויתי חוויות מסוימות שאני חושבת שקצת אפשרו לי היום בבגרות שלי לבחור בחירות שאני חושבת שלא הייתי בוחרת אותן אם היו לי חיים רגילים. אז אני במובן מסוים, אני חושבת שחוויתי סוג של, חוויתי התעללות בילדות ואלימות, וזה, אני חושבת, השפיע על האישיות שלי, עיצב אותה בהרבה תחומים. אני חושבת שהיום בעיקר נשארו לי הדברים החיוביים של הדבר הזה. אין לי כמעט דברים שליליים שמשפיעים עליי לרעה מחוויות הילדות, אחרי הרבה שנים שעבדתי על זה. אבל הדברים החיוביים זה שאני פחות רגישה למה יגידו עליי, ואני פחות רגישה ליוקרה, ואני פחות רגישה לביקורת, כי חוויתי, הרבה פעמים אמרו לי דברים מאוד קשים בילדות, או חוויתי אלימות, אז הפך אותי במובנים מסוימים לחסינה יותר. אז רציתי לכתוב באמת ספר שיש בו ביקורת, או את האמת שאני חושבת על מערכת החינוך, על הבריאות, על הפוליטיקה, ואני חושבת שחוויות הילדות שחוויתי גם גרמו לי לרצות לעשות את הפרויקט הזה, וגם גרמו לי להעז עם הפרויקט הזה, כי בסך הכל הייתה לי קריירה שיכולתי ללכת בה, היה לי משרה באקדמיה, היה לי דוקטורט, אני עזבתי את זה כדי לכתוב את הספר, כי רציתי להיות חופשייה. לא שמישהו פיטר אותי או שאיימו עליי, אני רוצה להדגיש, אני לימדתי בסמינר הקיבוצים, וכיבדו אותי, היה לי משובים טובים, למרות שאני, האוריינטציה שלי היא אחרת מבחינת תפיסת העולם, אני יותר קרובה לתומס סול להוגים ליברליים, ולימדתי תכנים כאלה בסמינר הקיבוצים, לימדתי נסים טלב, לימדתי תכנים לא קונבנציונליים, שהמרצים אחרים לא מלמדים, לא התערבו לי בתוכנית הלימודים שלי, היה כבוד כלפיי והייתי יכולה להתקדם, אבל אני הרגשתי שאני רוצה לבקר את המערכת, ויש לי ביקורת על המכללות לחינוך, לא על אדם ספציפי, אלא במהות שלהם, יש לי ביקורת על איך שמערכת החינוך בנויה היום, אז אני צריכה להיות הוגנת מספיק כדי לא להתפרנס ממקום שאני מבקרת אותו, אז עשיתי את השינוי הזה בחיים שלי, ואני די חושבת שהחוויות שחוויתי בילדות אפשרו לי את כל הדברים האלה.
אוקיי, אז בואי רק ניתן למאזינים בקצרה, האמת חייבת להיאמר, איזו אמת חייבת להיאמר בספר הזה? כאילו בראשי פרקים, לא עכשיו את כל הספר, אבל כאילו, אני מבין גם שזה אמת שדרשה ממך הרבה הכנה כדי להגיד אותה והיא לא מובנת מאליה. זה כן, אני
כדי
מבין
להגיע
מכל
מה?
מה שאמרת. זה לא מובן מאליו ש... כאילו כשאת אומרת האמת חייבת להיאמר, מבחינתך זה באמת משהו שאת אומרת מבפנים, אחרי תאריך מאוד ארוך שעברת, והוא לא מובן מאליו, ביקורת על מערכת שעבדת בה. אז פחות או יותר, מה התוכן של הספר, מה ראשי פרקים, כאילו, למי שסקרן לגבי זה?
כן, אוקיי, אז אני חושבת שיש הרבה חוסר הבנה לפעמים בנוגע לבעיות של מערכת החינוך. הרבה פעמים בטלוויזיה מביאים מומחים ל5 דקות, והם אומרים, נעשה ככה ונעשה ככה והכל ייפתר, אבל 70 שנה המערכת לא משתפרת. יש חוסר הבנה לגבי מה פוליטיקאים יכולים לעשות, איזה בעיות הם יכולים לפתור ואיזה בעיות הם לא יכולים לפתור. יש חוסר הבנה לדעתי בכלל סביב הבעיה של הכלכלית, איך באמת אפשר לשפר את רמת החיים. אז אני חושבת וגם יש בעיה מהותית לגבי התקשורת, כלי התקשורת, מתי אפשר לסמוך עליהם, מתי פחות אפשר לסמוך עליהם, איזה מניפולציות ניתן לעשות, לאו דווקא מניפולציות שמישהו מכוון אליהם בכוונה תחילה. אבל בני אדם אנחנו מורכבים, אנחנו אוהבים סיפורים, אנחנו לא אוהבים נתונים, יש הרבה דברים שגורמים לנו לראות רק חלק מהתמונה, איך שאנחנו בנויים, זאת אומרת, ומציאות
כן.
החיים במדינה המודרנית, אני אגיד על זה משפט, היא מציאות חיים מורכבת, מציאות חיים מורכבת, וקשה להבין אותה לעומק, ולכן הרבה פעמים אנחנו מבינים אותה בצורה חלקית. אבל ספר כספר יש בו 4 חלקים, החלק הראשון עוסק בכלל בבעיות של המדינה המודרנית, זאת אומרת, למה רוב הפוליטיקאים, או כמעט כולם, בסוף הם לא מתנהגים ביושרה. אנשים אומרים, יבוא יום אחד הפוליטיקאי שיציל אותנו. מחכים נגיד לסמוטריץ', מהימין, בסוף הוא מאכזב כלכלית. מחכים לאיתמר בן גביר שיבוא לטפל במשטרה, מי שמאמין לו. הוא לא מצליח לטפל במשטרה. מאמינים למרב מיכאלי שתטפל ברכבת, והיא באה והרכבת לא משתפרת. מאמינים יום אחד שיבוא יאיר לפיד ויפתור את משבר הדיור, והוא לא פתר את משבר הדיור. אז יש בעיות מהותיות בפוליטיקה. זה בעיקרון הפרק הראשון שלי. החלק הראשון. החלק השני עוסק בשאלה למה אנחנו ממשיכים להאמין שהמדינה תפתור לנו את כל הבעיות. זה פרק שעוסק, מנסה להבין, קצת הוא עוסק באבולוציה, קצת הוא עוסק בדברים מהסוג הזה. החלק השלישי מתעסק בבעיות של מערכת החינוך ובבעיות של מערכת הבריאות. והחלק האחרון, פרק ד', חלק ד', הוא מתעסק בפתרונות, זה בגדול. הספר הוא סיפורי, זאת אומרת, הוא שזור בסיפורים לכל האורך, וזה בגדול. סיפורים קצת, יש מעט סיפורים אוטוביוגרפיים. כתבתי סיפורים אוטוביוגרפיים כי זה מייצר אמון, ככה הקורא מאמין לך, אתה מקרב אותו לעולמך, וגם, אז אני רציתי שהקורא יאמין לי במהירות. שיבין את עולמי, ואז הוא יוכל להבין יותר טוב גם את הרעיונות שלי, וגם סיפורים היסטוריים, סיפורים דוגמאות מכל מיני מקומות וכאלה.
טוב, מעניין, אז נראה לי נלך על המסלול שפתחת פה עכשיו, שמהסיפור האישי נבין באמת את הרעיונות שאת חשוב לך כל כך להעביר אותם ובוערים בך. אז נראה לי נחזור להתחלה. מה את יכולה לספר לגבי איפה שגדלת? אני אגיד בתקופה האחרונה אני מנהל את הפודקאסט הזה פחות בצורה מקצועית, נגיד, לא שאי פעם הוא היה מקצועי, אבל הקפדתי יותר על הקונספט שזה לאן הלכת שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. עכשיו זה יותר, אני פוגש בן אדם מעניין, אני שואל אותו אם הוא ירצה להתראיין, אז המראיינת הקודמת בכלל לא הייתה מהעולם הדתי, אבל במקרה שלך אני הבנתי שזה כן, הרקע שלך הוא בחינוך הדתי ומשפחה דתית, אז מה את יכולה לספר לגבי זה?
אז אני באה משפחה שהיא גבול ש"סניקית, אנחנו בין חרדי ש"סניקי לבין דתי-לאומי, יש לי אחים שלי למדו בתלמודי תורה של ש"ס, כאילו של מזרחיים, אני למדתי בגן חרדי, וגם ביסודי זה היה כזה חרדי, אבל בנות דתיות לאומיות, לא מדתיות, בנות מזרחיות שלוקחים אותן לחינוך חרדי, זאת אומרת המורות חרדיות ומנסים מאוד לשכנע אותנו להמשיך לסמינר חרדי, ואסור לעמוד בצפירה נניח, לא היינו עומדות בצפירה, כל המורות, מאוד ניסו, אני זוכרת שעמדתי בצפירה ובאה לילדה ודחפה אותי, כי היה אסור לעמוד בצפירה אצלנו, זה היה לא מקובל,
וואי, אני חייב לשאול, את
לא
חושבת
רצו
שהיום זה
שנעמוד.
גם ככה או שזה השתנה? זה שנות ה-90 את מדברת, נכון?
כן, אני מדברת על שנות ה-90, אין לי מושג אם זה השתנה, אני חושבת שבמהות החברה החרדית, היא ממשיכה לזלזל בחילונים. היא ממשיכה
זה
לחשוב
בטוח,
שהחילונים זה
כן.
עגלה ריקה. האם כיום עומדים בצפירה או יותר סובלניים כלפי זה? אני לא יודעת להגיד לך. אבל אני חושבת שבמהות, בתפיסה המהותית, לא השתנתה. זו דעתי.
לא, אני לא חושב על המהות, אבל באמת יש משהו בלא לעמוד בצפירה שהוא כבר זלזול טוטאלי. זאת אומרת, הרי הצפירה היא לזכרם של אנשים שמסרו את הנפש על על הביטחון של אזרחי ישראל, כאילו אפילו אם לא תעשה סיפור ציוני וזה, אנשים מסרו את הנפש כדי שתוכל לחיות פה במדינה הזאת, זה באמת נקודה שהיא קשה לי. אני מקווה שלפחות בדבר הזה, לא שהם עכשיו יתחילו להגיד
כן.
שאפשר לראות את החיובי בחילונים, אבל לכבד בן אדם שמסר את נפשו, זה באמת קשה לי, האטימות הזאת.
אני פשוט אהבתי לקרוא ספרים, ואימא שלי הייתה מורה בחינוך ממלכתי דתי, הייתה מביאה לי ספרים, נגיד, על שרה גיבורת נילי, וספרים מהסוג הזה, אז קראתי, ולכן אני רציתי לעמוד בצפירה, היה לי תפיסות יותר כאילו בעד המדינה מהספרים האלה שהביאה לי. בבית ספר הזה כמובן לא היה רק ספרים של חרדים, אז
כן.
באמת בצפירה אני חושבת שחררו אותנו, משהו כזה, כדי שלא נעמוד, או כדי שלא יהיה מצב אוקוורד, ואז אני עמדתי, אבל אני חושבת שרוב הבנות לא עמדו, אמרו לנו עדיף לא לעמוד אולי להגיד. אז באה ילדה, אני זוכרת גם את השם שלה, והיא דחפה אותי, לא משנה, זה לא, היא גדלה שם, היא אמרה לי,
לא,
מה, לא
ברור שלא
בקטע רע, היא לא
הילדה
דחפה
אשמה,
אותי
זה...
באלימות, היא
אני
לא דחפה אותי
מתקשר, נושא
באלימות, היא
שקצת
אמרה לי,
רגיש
כאילו,
לי.
מה קורה איתך?
כן.
זה היה העניין, מה שאני זוכרת, כן,
אני
סליחה.
מתקשה פשוט לעמוד מול זה כזה, בסדר, יש דבר כזה במדינת ישראל, זה באמת בעיניי אחד הדברים, כאילו, אנשים שלא עומדים בצפירה, זה קשה לי, זה זלזול ב... זה לא מאבק אידיאולוגי, זה פשוט בלתי נתפס בעיניי, אבל בסדר, זה קיים. אני לא יודע אם זה קיים, אני מקווה שזה קיים פחות היום.
יכול
טוב,
להיות,
לא יודע.
אני לא יודעת מה קורה היום.
הבנתי, בכל אופן את אומרת, וואו, אז כאילו היית באמת במקום, בגיל צעיר היית במערכת חינוך ממש עם מסרים חרדים, ולאן זה
כן,
המשיך משם?
הבנות לא היו חרדיות, המורות וההנהלה הייתה חרדית, חרדים אשכנזים, ממש, ממש רצו שנלך לסמינרים, זו הייתה המטרה שלהם. למזלי, אימא שלי שמעה על אולפנת חורב בירושלים, היה קשה להתקבל, צריך ציונים גבוהים, והיא מאוד רצתה, מסיבות שונות שאני אלך, היא התווכחה עם אבא שלי, אבא שלי רצה שאני אמשיך בחינוך חרדי. למזלי הרב היא ניצחה, זאת אומרת היא קבעה, החליטו שאני אלך לחורב, והתקבלתי לאולפנת חורב בירושלים, ובכיתה ז' התחלתי ללכת לאולפנה. באותו יום אגב שהלכתי לאולפנה העיפו את שתי האחיות שלי מהבית הספר היסודי החרדי, בגלל שאני כאילו לא המשכתי,
קלקלת
אמרו לה
אותם,
אם
כן.
רננה תחזור ללמוד בבית ספר החרדי הזה, נחזיר גם את שתי האחיות שלך, כאילו את שתי, לא יודעת אם זה היה
וואי
שתיהן,
וואי,
אולי אחת, אני לא
ממש
זוכרת איזה גילי.
הזבל של הציבור החרדי יצא לך ליפול, ממש על ה... כאילו הבאת פה ישר
לא,
את
אני
הדברים
חושבת
היותר קשים.
שזה קורה הרבה, אני לא חושבת שזה חריג, הם רוצים שאתה
לא,
תישאר
לא, לא,
חרדי, אם
לא
אתה,
התכוונתי שזה חריג,
כן.
התכוונתי, יש לי הרבה דברים, יש לי דברים טובים להגיד על הציבור החרדי, אפשר גם למנות הרבה, אבל באמת ישר יצא ש... נתת פה התייחסויות לדברים היותר קשים, כאילו לא לעמוד לתפירה, והעניין הזה של ההתנהלות במערכת החינוך הדורסנית, ועוד לא פירטת, אני בטוח שאם זה ש"ס, זה ספרדיות וזה, אז היה שם
אני לא
הרבה...
זוכרת אפליה, כן, אני לא זוכרת, תראה, בסוף רוב
מה יש
הבנות היו
לך לסגור
מזרחיות.
אפליה? את היית בבית ספר שכולו אפליה, כמה אשכנזיות היה אצלך
נכון,
בכיתה?
אבל בתור ילדה לא חוויתי את זה, אני מסכימה איתך. הייתי בבית ספר שכולו אפליה, ברור, לא היה שם ועדות אשכנזיות, לא חוויתי את זה כאפליה, כאילו, אין לי חוויה של אפליה, כאילו, בחוויה שלי, אבל ברור שזה סוג של רצון לשטוף לך, לכוון אותך לחינוך חרדי, וזו המטרה שלהם. אז באמת אימא שלי לא נכנעה, אני זוכרת שהיא ניהלה שיחה של איזה חצי שעה עם המנהלת בית ספר, ובסוף אחותי הלכה לנועם, נועם רמות, העבירו אותה לנועם רמות, והייתה לי אחות שלמדה אחרי זה, ואחים שלי לימדו בני ציון, בנות ציון, זה של הרב אבא ציון אבא שאול שנפטר, אבל אני הלכתי לחורב. חורב מבחינתי בהתחלה זה היה הלם תרבות. אני זוכרת שהם שרו נגיד את שירת העשבים, שיר כזה, או אמרו ספיץ, כל מיני מילים שאפילו לא הכרתי, סנובית, לא ידעתי מה זה, באתי מעולם יחסית מאוד, אפילו הלכת פעם אחת לחברה בכיתה ח' והיא אכלה ספגטי עם קוטג', זה היה לי, לא ידעתי שיש דבר כזה, ספגטי עם קוטג', כאילו, זה
אוקיי.
היה עולם חריג, מבחינתי העולם הדתי-לאומי, אבל אני מאוד שמחה שלמדתי באולפנה. הפערים היו כלכליים היו מאוד גדולים, זאת אומרת הבנות שבאו משפחות מאוד מבוססות, חורב זה האליטה של ירושלים, אני באתי משפחה של 9 ילדים, אני הייתי הבכורה, אז בוא נגיד המצב הכלכלי השתפר עם השנים, אבל בהתחלה כשהיו מלא ילדים קטנים בבית, שנות ה-90 בכלל המצב הכלכלי במדינה היה יותר קשה, אז המצב הכלכלי שלנו היה די קשה, אז בבית ספר היסודי הזה לא הרגשתי פער כלכלי, כי רוב הבנות היו, חלקן היו יותר, היה פחות, לא הייתי מאוד חריגה. היו אצלנו בנות באמת, אני זוכרת מי שהייתה ממש ענייה, גרו בדירת 2 חדרים, 7 ילדים, ביסודי.
וואו.
ובתיכון באמת הבנות שם היו בנות של רופאים, מהקהילה האנגלוסקסית, היה לכולם הרבה יחסית כסף ממה שהיה אליי. אז זה כן היה, וגם הלם תרבות היה לי, הלם תרבות. אבל אני שמחה שלמדתי באולפנת חורב. אין לי משהו שאני...
משם את אומרת, סך הכל החוויה טובה.
מלמדים שם טוב, הרמה הלימודית הייתה טובה, אהבתי ללמוד. כן, תראה, זה כן חתיכה, היא צריכה לנסוע מרמות לבית וגן, הייתי הרבה רעבה, משעה אחת בצהריים התמודדתי מתה מרעב, לא היה לי מספיק אוכל שהייתי מביאה, אבל הבנות היו בסדר, הן היו די נחמדות, אין לי איזו חוויה שלילית מהאולפנה בצורה, אולי יש דברים פה ושם, אבל בכללי זה היה בסדר, אני לא מצטערת על זה.
ולאן המשכת משם?
שם?
אחרי האולפנה. לאן המשכת
אוקיי,
משם?
אז כן. אז אחרי האולפנה עשיתי שירות לאומי באולפנת ראיה בבית אל, שאולפנת ראיה בבית אל זה מה שנקרא אליטה של הציונות הדתית. בסך הכל זה המקבילה במובנים מסוימים של, כאילו של, זה ישיבת בית אל. אז שם הייתי שנה שלמה, בקרוונים שלהם, הייתי מדריכה. רציתי, אני חושבת, באותם זמנים ממש להיות חלק מהציונות הדתית האמיתית, מה שנקרא, כשאתה בא מבחוץ, אתה הרבה פעמים רוצה להשתייך. אני
כן.
חושבת שזה קורה להרבה אנשים. כשאתה רוצה להשתייך, אתה אומר, אני אגיע לאליטה של הקבוצה הזו, אני אגיע למהות של הקבוצה הזאת, אז אני אשתייך אליה. אז רציתי להשתייך, הייתי בבית אל, כאילו, באוקספורד של הציונות הדתית. אבל הייתה שנה די קשה. אני חושבת שיש מקומות מאוד... לא בהכללה, אבל לפעמים מקומות מאוד אינטנסיביים דתית, יכולות להיות עוולות חברתיות או היררכיות. לא היה לי פשוט להיות שם, הייתי שם. אבל, ואחרי זה גם הייתי, קיבלתי תוכנית מצוינות במכללת אורות ישראל אלקנה. התחלתי ללמוד תעודת הוראה, למדתי שם תעודת הוראה. אבל בגדול, גם כשהייתי באולפנה וגם כשהייתי בתיכון, תמיד התלבטתי בנוגע לדת, בנוגע לאמונה הדתית. אז הייתה לי תמיד התלבטות בתוכי פנימה, למרות שעל פניו הייתי מאוד דתייה. זאת אומרת, הייתי מאוד, באולפנה הייתי אחת הדתיות, מה שנקרא, אתה יודע, יש הרי באולפנה את הבנות שם יותר, ככה, אז אני הייתי נחשבת לאחת הכי דתיות, הייתי אומרת את דברי תורה, הייתי חזקה בהלכות, ידעתי טוב את ההלכות. היום אני לא זוכרת כבר כלום כמעט, עם השנים הכל נשכח ממני, אבל אז ידעתי ממש טוב. אז זה כל הזמן היה בתוכי, ההתלבטויות האלה. כל הזמן, אני חושבת מגיל 14. התלבטתי, זאת אומרת, לא הייתי שקטה בנוגע לדת. אם אתה רוצה לשאול משהו או לכוון אותי
לא,
למקום
את
אחר, אז...
מספרת, אני, הכל טוב. לא, אנחנו מתגלגלים, הכל טוב.
כן, בטח.
כאילו,
אז...
זה יותר בקטע הכרונולוגי, את אומרת שהיית בראייה, ואז אני מבין שספקות שכבר היו איתך כמה שנים, כנראה התחילו לצוף יותר על פני השטח.
כן, מה שקרה זה שבהתחלה הייתי הולכת הרבה לרבנים. שהיה לי שאלות באמונה, הייתי גם מקשיבה לרב אבינר, הייתה לו אז תוכנית מ-12 בלילה עד 3 לפנות
נכון,
בוקר, שאלות
נכון.
ותשובות. והייתי, הלכתי פעם אחת לרב רב זינגר, לא תקוע, מיאשלט, יש רב נחמד כזה.
אוקיי.
אמרתי לו, אני לא מאמינה
לא,
כל
נראה לי
כך.
מקור חיים, הרב דוב זינגר, לא?
מקור חיים, כן, מקור חיים, נכון.
אוקיי.
מקור חיים, בטח. אז אמרתי לו, אני לא מאמינה. אז הוא אמר לי, כמו שאת אוהבת את ההורים שלך, כמו שבן אדם אוהב מישהו, ככה הוא צריך להאמין. וכן, באותו זמן קצת השתכנעתי, אבל תמיד היה בי ספקות באמונה, ומה שקרה זה שקרו שני דברים, ואחרי זה שלחתי לאולפנה, למכללת אורות ישראל אלקנה, גם דיברתי הרבה על זה, ואז מישהו אחד אמר לי שהרב הנזיר היה לו משפט כזה שאומר שבן אדם יש לו עין אחת פקוחה ועין אחת סגורה, עין אחת אתה מאמין ועין אחת אתה לא מאמין, משפט כזה שאומר שאתה כאילו תמיד צריך לנוע בין להאמין ללא להאמין, משהו בסגנון הזה. אבל מה כן השפיע עליי? שקניתי ספר שנקרא ושיודע לשאול, יש ספר שנקרא ושיודע לשאול, יש שם 14 מונולוגים שיוצאים בשאלה. המורה שלי במחשבת ישראל, אתה יודע, הרי הציונות הדתית הרבה מתעסקת בזה שהבנים שלה והבנות שלה לא יעזבו את הדת. זה עיסוק די מרכזי בכיתות י"א-י"ב. אז המורה שלי במחשבת ישראל, שהוא היה באמת אחלה, אחלה בן אדם, הוא עדיין, הוא היה גם המפקח הארצי על מחשבת ישראל בחמ"ד, הביא לנו קטעים מהספר הזה ושיודע לשאול, קטעים, 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 והסביר לנו למה היוצאים בשאלה האלה טעו. כאילו נגיד מישהו אמר, אמא שלי נפטרה והפסקתי להאמין באלוהים, אז הוא אמר, תקשיבו, הוא הביא את הקטע הזה קצר, ואז אמרנו, תקשיבו, מה הטעות של היוצא בשאלה? כשהיוצא בשאלה זה לא מבין את התורה, לא מבין את האלוהות. האלוהות היא לא רק עושה לך דברים טובים, יש גם רע, זה לא סותר את האמונה, כל מיני הסברים כאלה. אבל אני השתכנעתי מהיוצאים בשאלה יותר ממה שהשתכנעתי מההסברים
אוקיי.
שלו. ואז כשראיתי את הספר הזה, ושיודע לשאול באיזה חנות בירושלים, ביד שנייה קניתי אותו מיד. קראתי אותו באותה תקופה, לדעתי, עשרות פעמים. ובמקביל במכללה, מכללת אורות ישראל אלקנה, היה אינטרנט, זה היה ראשית האינטרנט, זה היה בתחילת שנות ה-2000, ובהתחלה לא היה את כל הסינונים האלה, והייתי נכנסת לאתר של יוצאים של הלל, היה להם שם המון מידע, והיה פורום של יוצאים בשאלה ותפוז. זה היה פורום מאוד מאוד פעיל, אז
וואו
לא היה
וואו,
פייסבוק.
איזה נוסטלגיה, כן, פורומים בתפוז, ההיסטוריה.
אז היה פורום מאוד פעיל של המון יוצאים בשאלה, והם היו עושים טיש, מפגשים שנקראו טיש, בימי חמישי בלילה באיזה פאב באלנבי, והיו באים אנשים לפעמים כמו חרדים, לבושים כמו חרדים. אז אני בהתחלה, בתחילת דרכי, זה היה סביבות חנוכה, קראתי הרבה בפורום של היוצאים בשאלה, וקראתי את הספר הזה. עכשיו, הפורום של היוצאים בשאלה, אני תמיד התלבטתי לגבי כל מיני דברים, אבל תמיד חשבתי לעצמי שבוודאי, איך ייתכן שאני רננה הקטנה צודקת, וכולם מסביבי, איך זה ייתכן
נכון,
שאני
כן.
רננה קטנה צודקת, וכולם מסביבי טועים? מה, כל הרבנים טועים, כל המורים באולפנה, המשפחה שלי, איך זה ייתכן שכולם כולם טועים, ואני צודקת? אבל פתאום כשקראתי בתפוז, ראיתי אנשים שדיברו, התלבטו כמוני באותן שאלות, ופתאום אני לא לבד במחשבות האלה. זה לא רק רננה צודקת, יש עוד מלא אנשים כמוני שחושבים כמוני. למעשה, החשיפה הזאת חיסלה לי את האפשרות, כליל את האפשרות להאמין. זאת אומרת, בשלב מסוים באמת הפסקתי להאמין. לא האמנתי יותר בתורה. אני הרבה אנשים מתלבטים, האם יש אלוהים, אין אלוהים. אני לא מתעסקת בשאלה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו, יכול להיות שאין,
כן.
אבל ברור לי שגם אם יש אלוהים, אני לא חושבת שיש, אבל גם אם יש, לא משנה, הוא עדיין לא נתן את התורה למשה
כן.
רבנו, ועדיין אני לא מחויבת לתורה. זה ברור לי. זאת אומרת, שגם אם יש אלוהים, הוא לא זה שהביא את התורה למשה רבנו. זה לא, זה באמת באותה שנה הפסקתי להאמין לחלוטין, ולא האמנתי, ומאז גם לא יכולתי לחזור ולהאמין. זאת אומרת, זה היה באמת,
כן.
בעיקר היה כל מיני אנשים שכתבו דברים מאוד דומים למה שחשבתי, וממש השתכנעתי מהדברים. אבל לא היה לי את האומץ בהתחלה לצאת בשאלה. פשוט חברתית, היה לי חברות דתיות. היה לי סטיגמה על העולם החילוני, שכולם שם ערומים, וכולם שם רק מקיימים
כן.
יחסי מין כל היום. היה לי חוסר הבנה מה זה, ושהם רדודים, ושיהיו לי חיים לא טובים. גם פחדתי שאני לא אמצא עבודה אצל החילונים. פחדתי מהנתק, מכעס משפחתי. פחדתי, 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 פחדתי.
רגע, וטכנית
אבל
איפה היית?
כבר...
הרי היה לך את השנת שירות בראייה, אז מבחינת אז הלוח זמנים, אז הדבר האחרון ציינת שהיה לך שנה גם פחות מוצלחת כנראה בחוויה בתל, ומה עשית שנה אחר, כאילו איפה זה נכנס, המפגש עם הספר, זה כבר כשעברת לאורות ישראל?
כן, הייתי
לקנאה?
באורות ישראל, אני חושבת שזה היה בשנה השנייה שהייתי באורות ישראל, שכבר, בשנה הראשונה התלבטתי, בשנה השנייה כבר, ממש כבר זהו נגמר. הייתה לי חברה טובה, היא התחתנה עם מישהו ממרכזניק, מרכז הרב, והייתה, אתה יודע, היא התחתנה עם מישהו מרכזי, מאוד הייתה אדוקה, נהייתה אדוקה, היא באה משפחה, מה שנקרא מזרוחניקית, שהאימא נגיד לא מכסה את הראש, והיא ממש התחזקה
כן.
בדת, והיא התחתנה, ואני זוכרת שבאתי לחתונה שלה, היה בירושלים, בקיבוץ רמת רחל. וירד
כן.
שלג באותו יום, ואמרתי לה, אמרתי לה, ממש יעל, תבקשי שתהיה לי אמונה, אני רוצה להישאר דתייה. תתפללי עליי שלפני החופה הרי מתפללים,
כן.
אז כאילו אלוהים מקשיב. אמרתי לה, אני מבקשת ממך, תתפללי עליי שאני אאמין באלוהים. לא רציתי, רציתי להישאר דתייה. רציתי,
כן,
אהבתי את
כן.
התפילות,
האמת,
אהבתי את
אני רק אשים
הרבנים.
פה אנקדוטה שהרבה פעמים תיארת את זה שהיה שיעור במכללה וציטטו יוצאים בשאלה והתייחסו, אבל הרבה פעמים כאילו דתיים מתקשים להבין יש הרבה דתל"שים שלא היו רוצים לצאת בשאלה. זאת אומרת, תמיד עושים איזשהו טייפ שדתל"ש זה איזה ילד מופרע שהוא אף פעם לא הסתדר והוא מחפש תירוצים והוא מתחמק וכאלה, אבל כמו שאת מתארת, הרבה פעמים זה בכלל לא בא מעניין של אנטי, לפעמים זה מתגלגל לאנטי וכל מיני, אבל אני סתם שם זרקור על מה שאמרת, שאת רצית להאמין, זה בכלל, זה... לי אישית זה מתסכל, גם אני דתל"ש, וכשכאילו אנשים מדביקים עליי את ה... זה פחות, אתה יודע, לרוב לא מדברים על זה, אבל אני מרגיש שכאילו אנשים מדביקים עליי דברים שלא קשורים, שכאילו, כנראה יש לך איזה בעיה נפשית, כנראה לא יודע מה, כל מיני דברים, לא, אני רציתי להאמין, הגעתי למסקנה שזה לא נכון, תכבדו אותי. זה קשה לדתיים, כי התפיסה שלהם שהם צודקים, אז כאילו, אם אני צודק, כמו שאמרת, גם על עצמך, גם כל אחד שיוצא בשאלה, סביר להניח שעובר תהליך כזה, איך יכול להיות שאני צודק וכולם טועים? אז מי שמאמין, הוא אומר, איך יכול להיות שאוריאל צודק ואני טועה? אז כנראה לאוריאל יש איזה סיבות אחרות למה הוא לא מאמין. אז כשאמרת את זה, זה תיאור מאוד חזק, תתפללו עליי שאני אאמין. בתור לא מאמינים אנחנו מבינים למה זה לא עובד, אבל מי שמאמין אז אני מקווה שלפחות ידע לכבד את המקום הזה.
אני
זה
אגיד לך עוד
רציתי.
שני דברים בהקשר הזה. דבר אחד, שאני הייתי טיפוס קלאסי של ציונות דתית, הייתי מדריכה באולפנה בית אל, לא היו לי בעיות באולפנה, ההנהלה והצוות כיבדו אותי, אמרתי את הדברי תורה, בכלל לא הייתי בן אדם בעייתי שיצא. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, שהרבה פעמים חושבים שאנשים יוצאים בשאלה כי הם רוצים ליהנות מנעמי החילוניות. אני מאוד שמחה שאני חילונית, ואני חושבת שהחילוניות בסוף היא נותנת לך חופש להיות מי שאתה. ואני אוהבת את החופש הזה. אבל היציאה בשאלה, אתה לא נהנה כמעט מכלום, אני לפחות לא נהניתי מכלום בשנים הראשונות שלי. כי בסוף אתה יוצא בשאלה, אתה בודד מאוד. בשנים,
כן.
בהתחלה אתה בודד מאוד. אתה אין לך כסף, לי לא היה כסף. אז אתה לא, אומרים, בן אדם יוצא בשאלה והוא מתחיל כאילו ליהנות מהחיים, לעשות ככה. אני פגשתי בלי יוצאי בשאלה, והלל אחרי זה אני אספר על זה קצת, שרובם סבלו, הם לא, התקשו מאוד להתחיל עם בחורות, כי בעיקר בהלל היו בנים ולא בנות, היה מעט בנות והרבה בנים, התקשו מאוד להתחיל עם בחורות. כאילו יצאו מעולם הדתי, הם כאילו באים ליהנות מהחיים, התקשו מאוד בקודים החברתיים, סבלו סבל רב, עבדו בעבודות כאילו קשות מאוד. התפיסה הזאת שבן אדם עוזב את הדעת כדי שיהיה לו חיים נוחים וקלים, היום יש לי חיים טובים מאוד, אבל השנים הראשונות של היציאה בשאלה, מה שאני ראיתי גם מסביבי, הם לא שנים פשוטות, אף אחד לא חוגג בהם, אף אחד לא מבלה מסיבות עד הלילה, פשוט כי טכנית לרוב האנשים אין את הכסף לבלות במסיבה עד הלילה. היכולת שלך להתחבר לחילונים בהתחלה היא קשה. אין לך חברים מהצבא, אין לך חברים, היציאה בשאלה זה לא תהליך פשוט בכלל, זה תהליך קשה, שאף אחד לא נהנה בו מאוד. אנשים שיוצאים בשאלה עושים את זה ממגוון של סיבות. חלק זה חוסר אמונה, אין לי ספק, אבל הקהילה הדתית, יש ספר של שלגו פישרמן, שבזמנו קראתי אותו כשהייתי, שהוא מסביר דור הכיפות הזרוקות, זה נקרא נוער, דור הכיפות הזרוקות, נוער הכיפות הזרוקות, משהו
כן.
כזה, ויש לו שם מלא סיבות ליציאה בשאלה. אבל אין סיבה אחת שהיא אמיתית להרבה, שאנחנו פשוט בסוף לא מאמינים בערכים או בתפיסת, הרבה כמונו לא מאמינים בערכים או בתפיסת העולם שעומדת מאחורי הדת. אני לא שונאת דתיים, אני בוודאי לא מתנגדת לכלום, אבל אני כאדם לא, הגעתי למצב, אז אני אגיד שבסוף, למרות שחברה שלי כנראה התפללה אליי, יעל, היא אמרה לי, מה שאומרים הקוקניקים, היא אמרה לי, יש בך אמונה, את רק צריכה לגלות אותה. אז
כן.
בסוף לא גיליתי את האמונה, אוקיי? אז בסוף לא גיליתי, היא בחורה טובה, אני לא בקשר איתה המון שנים, אם אני אראה אותה ברחוב אני לא אזהה אותה, אבל היא האמינה בזה. בסוף בסוף מה שקרה זה, ואני חושבת שזו הייתה נקודת, שזו נקודה חשובה בחיי, זה שהכרתי איזה מישהו מבני עקיבא, לא שהייתי בתנועת הנוער עזרא, אבל שלחו אותי פעם להיות שליחה בבני עקיבא, כי לא היה להם מישהי שלחה אותי. יש שם איזה בחורצ'יק אחד, נחמד, והוא כזה די נדלק עליי, אוקיי. בהתחלה סירבתי לצאת איתו כי הוא היה ברבנות הצבאית והוא לא היה בישיבת הסדר. ואני רציתי, כשהייתי מאוד דתייה, כמובן יצאתי מישהו רק מישיבה גבוהה, מישיבת הסדר, לא רק עם סדירניק. בסוף פגשתי אותו באיזו חתונה באלון מורה, חברה שלי התחתנה עם מישהו באלון מורה, במקרה הוא היה שם, איזה סיבה, והוא עוד פעם נדלק, והוא שלח את אחותו, ואחותו שכנעה אותי לצאת איתו. ואיכשהו השתכנעתי ויצאתי איתו לפגישה שתיים. עכשיו, באמת כבר לא האמנתי בדת, באמת כבר לא נשארה בי טיפה של אמונה, אז החלטתי, אני לא אוהבת לשקר, אני לא כל כך בן אדם שקרן, אז אמרתי לו, אחרי שתי פגישות, לא ש... אתה יודע, הוא היה מאוד הדוק, למרות שהיה ברבנות הצבאית, הוא היה מאוד הדוק, הוא מבחינתו, אתה יודע, זה 15 פגישות ומתחתנים, דברים מהסוג הזה. אז אמרתי לו בטלפון את האמת, אז לא היה פלאפון, היה פלאפון בהתחלה, אמרתי לו את האמת, תקשיב, אני לא מאמינה בדת, לא מאמינה בכלום, לא מאמינה בתורת משה, אבל אני החלטתי שהחיים הדתיים הם חיים טובים. יש אנשים כאלה אגב, שמאמינים ככה, אני מכירה באופן אישי, חיים טובים, חיים נחמדים, אני לא אוהבת את החברה החילונית, החברה החילונית מדי שטחית, לא שהכרתי את החברה החילונית, אבל זה האימג' שהיה לי, הם לא מספיק אנשים ערכיים. אני מוכנה לחיות חיים דתיים, לחנך את הילדים שלי לחיים דתיים, אבל תדע שבלב אני לא מאמינה בכלום. לא נשארה בי טיפה של אמונה. והוא אמר, אני צריך לחשוב על זה. אחרי חמישה, ארבעה, חמישה ימים, הוא אמר לי שזה לא מתאים לו. ואז הבנתי שכאילו, פחדתי שפשוט אני לא אצליח למצוא מישהו שזה יתאים לו, וגם הבנתי שזהו, שכאילו, אני לא אוכל לשכנע את ה... אני לא אוכל לחנך את הילד שלי משהו שאני לא מאמינה בו. ובאמת באותו שזה היה יום חמישי שהוא אמר לי, ביום שישי הייתי מדריכה אז בפנימייה של נוער בסיכון, כולם הלכו להתפלל, אז נעלתי את הדלת ופתרתי את הרגילים בסטטיסטיקה, אני זוכרת את זה, זה היה ליל שישי, ומאז, ולא פחדתי, לא פחדתי שאנשים אומרים פעם ראשונה שהם חיללו שבת, פחדו שתיפול עליהם השמיים, כל... לא הייתה בי אמונה ולא הייתה בי טיפה של פחד, לא פחדתי מכלום, חיללתי שבת, זה היה כבר בשנה השנייה שלי בסמינר באורות ישראל אלקנה, בפנימייה הזאת, חיללתי שבת, ומאותו יום, ועד אז צמתי את כל הצומות, גם מגיל 10 את יום כיפור, אצלנו צומות זה מאוד חשוב היה, סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה צמה כל ערב ראש חודש, הייתה צמה ערב ראש השנה, במסורת שלנו צומות זה היה עניין מאוד מאוד חזק, צמתי את כל הצומות, יום כיפור מגיל 10, הכל הכל הכל, לא היה צום אחד שפספסתי, שישה צומות בשנה, הכל הכל. ומאותו יום באמת הפסקתי להיות דתייה, לא חזרתי בי, לא התחרטתי על זה, רק אני זוכרת בגיל 23-24 היה לי יום, היה לי תקופה קשה של פרידה קשה, אז הרגשתי שהבדידות קשה לי. אבל אני לא חזרתי להאמין אף פעם, ואני לא מצטערת על זה בכלל. אני חושבת שזו החלטה אחת הטובות, יש לי 5 החלטות טובות שקיבלתי בחיי, אז אני חושבת שהיא מ5 החלטות הכי טובות
הרבה.
שקיבלתי בחיי, ואני חושבת שהיא הייתה הכי טובה במובן הזה שברגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת וראיתי שהעולם לא מת, יכולתי לקבל עוד הרבה החלטות קשות. זאת אומרת, ברגע שקיבלתי החלטה כזאת קשה בגיל 20 ועמדתי מולה, זה אפשר לי בגילאים מבוגרים יותר לקבל החלטות קשות, כי כבר ידעתי שאפשר לקבל החלטות קשות וששורדים. כשיצאתי בשאלה פחדתי שאני אמות מרעב, פחדתי בתקופה הראשונה לא היה לי חברים, הייתי בליל שישי הולכת לרוץ, לפעמים הייתי סטודנטית אחרי זה באוניברסיטת תל אביב, הייתי הולכת לרוץ בפארק הירקון, יש כזה שרצים איפה שמגרשי הטניס, הייתי רצה, לא היה לי לפעמים מי לצאת בשישי, לא היה לי חברים, אחרי זה הלכתי להלל, אחרי זה להלל סידרו למשפחה מארחת, אבל ההתחלה הייתה מאוד קשה. הרגשתי נחיתות מול חילונים, כאילו החילונים מבינים איזה שפה שאני לא מבינה, ולא, והלכתי, למה, הלכתי, לקח לי זמן להכיר חברים חילונים, לקח לי זמן להשתלב בחברה החילונית, ההתחלה של היציאה בשאלה היא קשה, קשה מאוד, אבל אני לא מצטערת על שנייה, אני מאוד שמחה שאני לא דתייה היום.
כן,
הדת לא מתאימה לי, היא לא מתאימה לאישיות שלי, אני לא מאמינה בה. אני חושבת שהחילוניות נותנת לך עולם מחשבה נרחב, שלי הוא מתאים יותר.
זה נשמע מאוד מתחבר למה שאמרת, שתהליכים כואבים יכולים בסופו של דבר להצמיח אותך. אז זה נשמע דוגמה חזקה לדבר הזה.
כן. כן.
יפה. והצלחת לסיים את התואר במכללת אורות ישראל, או שזה גרם לקושי בתהליך
תראה,
הזה?
הייתי חייבת לסיים כי למדתי בחינם בתוכנית מצוינות וחייב לסיים, סיימתי. הייתי לפעמים שמה מכנסיים מתחת לחצאית, אני זוכרת שהייתה אחת מהמזכירות האקדמית שהעירה לי, אמרה לי איזה הגזמה כבר, ואתם יודעים, חולצה קצת קצת קצרה. בסוף צריך לקבל אישור מפקח שאתה דתי, ולא הייתי דתייה, אבל לא משנה, לא תכננתי ללכת ללמד בחינוך
כן.
הדתי. אז שיקרתי כאילו שאני דתייה כדי לקבל את התואר.
כן.
משהו כזה, שאחרת אני הייתי מפסידה כסף. אבל יצאתי משם, בשנה שלישית לא למדתי הרבה, שיחקתי אותה, חייתי על התפר בתקופה הזאת, תמיד הייתה לי חצאית באוטו, תמיד הייתה, חייתי בין לבין,
כן.
גם
האמת ש...
משפחה שלי,
אבל
עד שאבא
תכף
שלי
אני...
נפטר תמיד באתי עם חצאיות, כן.
וגם רציתי להגיד שזה באמת בעיה, אם את מדברת בהקשר המדיני. את יודעת, בואי רגע, זה באמת קצת סטייה, אבל זה בדיוק הסיפור הזה, שאת אומרת שכדי לקבל תואר, היית צריכה לשקר שאת דתייה, ובאופן כללי יש את עמותת יוצאים לשינוי, שהם מאוד מדברים על זה, ומעוררים את תשומת הלב, שיש כל מיני הטבות לחרדים, שיוצאים בשאלה לא מקבלים אותם, או צריכים להתחפש כדי לקבל אותם, כשאם מדברים על האינטרס של המדינה, אז למדינה צריך להיות את האינטרס הכי גדול לתמוך ביוצאים בשאלה, כי עם כל הכבוד שאפשר לתת לציבור החרדי, הוא לא נוטה להיות ציבור יצרני. ודווקא היוצאים בשאלה, שוב, במובנים הכי טכניים, זאת אומרת, לכאורה המדינה, המטרה שלה זה שיהיה חיים כלכליים טובים, שיהיה פריחה כלכלית. והציבור החרדי, אם האידיאל שלו זה רק לשבת וללמוד תורה, הרי מה, גם מה תומכים? תומכים בהם שיצאו להיות הייטקיסטים, תומכים בהם, לא יודע, לצאת לשוק העבודה. אז יש חרדים, מה זה, אנשים מהציבור החרדי שאומרים, אנחנו לגמרי רוצים להתחבר לשוק העבודה, לגמרי רוצים לתרום למדינה במישור הכלכלי וזה, ודווקא הם לא מקבלים את ההטבות, כמו שתיארת, הם סובלים מהקושי הכי קשה, כי גם אין להם את התמיכה של הקהילה החרדית. אז אין להם תמיכה בבית, כדי לקבל את התמיכה מהמדינה במקרה הטוב, הם צריכים להתחפש לחרדים, אז סתם מעניין אותי האספקט שאת יכולה לתת על זה, כי דיברת על הספר ועל תפיסת העולם שלך, אז כאילו, איפה את רואה פה את הבעיה, ומה היית אומרת, נגיד, פתרון לסיטואציה כזאת? ככה, זליגה קטנה ונחזור לסיפור.
כן, אני חושבת שאנחנו חושבים שהפוליטיקאים באים לעשות דברים טובים, והם אומרים, אוקיי, אם האינטרס, נגיד, לעזור ליוצאים בשאלה, אז אנחנו הפוליטיקאים נקבל את ההחלטה הנכונה ולעזור ליוצאים בשאלה, היגיון פשוט. אבל פוליטיקאים, יש להם אינטרסים ואילוצים. פוליטיקאים עושים קואליציה עם חרדים, כמעט תמיד, והחרדים האלה לא רוצים לעזור ליוצאים בשאלה, כי בסוף החרדים לא רוצים לעודד יציאה בשאלה, והחרדים מעדיפים, החרדים משתמשים כמעט בכל האמצעים העומדים לרשותם, כדי שאנשים לא יצאו בשאלה. הם עושים פלאפונים כשרים כדי שאנשים לא יגלשו באתרים כאלה. הם לא מלמדים את הבנים, נגיד הבנות, נגיד הבנים מלא, הבנים אתה אומר, אוקיי, ילמדו גמרא. גם זה, גם כתוב בגמרא, צריך אדם ללמד את בנו, כאילו, אומנות, אבל מלאכה. אבל נניח הבנות, מה רע שהבנות יעשו בגרויות? הרי הן עושות חוצים. כי חוצים לא מאפשרים לבת ללכת להתקבל לאוניברסיטה. בעצם החברה החרדית משתמשת בכל המנגנונים העומדים לרשותה כדי שהצעירים לא יוכלו לצאת בשאלה. אז היא גם משתמשת בכוח של הממשלה, והיא רוצה לעזור ליוצאים בשאלה. אז פוליטיקאים לא אומרים מה טובת החברה או מה טובת הציבור, הם בסוף בהרבה מקרים מקבלים את ההחלטות שלהם על פי האילוצים הקואליציוניים, על פי האילוצים הפוליטיים. וזו טעות לחשוב שפוליטיקאי בא ואומר מה ההחלטה הנכונה, הטובה ביותר שאנחנו נקבל. כמו שלפעמים גם בני זוג לא תמיד מקבלים את ההחלטה הכי נכונה, וגם אנחנו לפעמים, אני גם מוותרת לילד שלי, ולא תמיד מקבל את ההחלטה הנכונה ביותר. אז פוליטיקאים פשוט עושים את זה בסקיילים גדולים יותר, וזה משפיע על הרבה יותר אנשים. אז זו אחת הבעיות של הפוליטיקאים, שאנשים מאמינים שפוליטיקאי רוצה לקבל את ההחלטה הטובה ביותר והנכונה ביותר, הפוליטיקאים, היכולת שלהם לקבל את ההחלטה הטובה והנכונה היא כל כך מועטה, שבהרבה מקרים, יותר מקרים, הם מקבלים החלטות טיפשיות שפוגעות בנו, מאשר החלטות טובות שמטיבות עמנו.
ונגיד,
זה
שוב, לא
בקטעים
שאנחנו באים
האלה.
לפתור פה את הבעיה הזאת, אבל כאילו מעניין אותי, אין לך מחשבה בסוף. מה, לאיזה כיוון? באמת יוצאים בשאלה.
תראה, אני לא יודעת להגיד,
אני אפילו אפתח
כן.
את השאלה יותר. אם אני מבין נכון, לא פירטת את זה עד הסוף, אבל יש שאלה כללית על כמה הממשלה צריכה להיות מעורבת, ובאופן כללי נוטים להגיד שכשבני אדם נמצאים במצב שהם לא יכולים לעזור לעצמם, אז ודאי ששם יש מקום למעורבות ממשלתית. אם בן אדם הוא נכה, אתה רוצה שהוא יוכל לחיות ולחיות בכבוד, אתה לא תגיד
אגב,
לו,
גם בן אדם
לך
נכה, אני לא
לעבוד.
אומרת מה הפתרון האידיאלי, אבל גם בן אדם נכה, הרבה פעמים מקבל נגיד מהמשכורת שלו, זאת אומרת נכות ברוב המקרים מתפתחת לאורך החיים. זה לא שבן אדם נולד נכה, אם נכות מתפתחת לאורך החיים, לפעמים יכולים להיות מנגנונים טובים יותר, אגב, וזולים יותר לאדם כדי לבטח את עצמו מאשר נגיד קצבאות נכות שהממשלה בעוד חודשיים או בעוד שנתיים יכולה לקצץ אותם. כשאתה חותם חוזה עם חברת ביטוח מסוימת, או אם אתה מכניס משכורת ואתה יודע שתקבל, אם אתה תהפוך להיות נכה כך וכך, או תקבל כך וכך הטבות, אז אני לא אומרת שהמדינה, אני לא מביעה עמדה בנוגע לנכות, האם המדינה צריכה או לא צריכה, אבל גם לנכות יש מנגנונים, יכולים להיות מנגנונים בשוק הפרטי שיהיו
אוקיי.
זולים יותר, ויהיו הוגנים יותר, ויהיו טובים יותר מאשר מה שהממשלה תעשה. אבל בכל אופן, מה שכן אפשר
נגיד,
להסכים,
רגע, שנייה, אני,
כן.
כי קצת זזת את דעתי, אני מסכים איתך, וזה ניכר שאת תומכת בחיזוק השוק הפרטי ושוק חופשי וכאלה.
אני תומכת בזה שיהיה לנו חיים טובים יותר. כשאני מסתכלת, אני לא אוהבת את ה... אני אגיד לך, הרבה פעמים עושים הגדרות, הוא כזה, הוא כזה. בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו, ממשלת ישראל לא מצליחה לספק לך דרכונים בצורה פשוטה. עכשיו קצת עשו איזה שינוי, לקח שנתיים, זה דבר פשוט. בסוף כשאני שולחת את הילד שלי לבית ספר, הוא לא בבית ספר, הוא בגן, אבל הרבה, הרבה מה שאני רואה סביבי, זה בזבוז של זמן. אז בסוף אני אומרת לעצמי, השאלה היא מה יגרום לנו לחיים טובים יותר. עכשיו, כשמתחילים להגיד כל מיני שמות, לא שאני נגד זה, אז אנשים יד בעד או נגד, אבל אני אומרת, בואו נדבר על המהות, מה זה משנה איך קוראים לזה? בואו נראה מה באמת פותר את הבעיה. זו הערה שאני רוצה להגיד, שלפעמים כשאתה אומר משפט מסוים, אז אנשים אומרים, אוקיי, הוא כזה. אני לא רוצה שיגידו היא כזו, אני רוצה שיקשיבו לרעיונות, אני רוצה שיקשיבו לסיפור, אז
כן.
ישפטו אותי מה טוב ומה לא טוב. זו הערה חשובה לי,
לא,
בגלל זה
זה...
אני תמיד מתנגדת לקטגוריאליות הזאת, כי אני לא רוצה להתחבר אליה, כי אני חושבת שבסוף צריך לדון בבעיות האמיתיות ולבדוק מה הפתרונות האמיתיים, וקטגוריאליות הזאת, הימין, השמאל, היא פשוט מונעת מאיתנו לפתור את הבעיות, כי אתה מיד אומר, הוא כזה, הוא כזה, אני איתו, אני נגדו, אנחנו לא מוכנים סוגיות, אנחנו מוכנים מחנות, ואז אתה אומר, אני
נכון.
משתייך למחנה הזה, אני משתייך. זו הייתה הערה שחשובה
טוב,
בעיניי.
זה... את יודעת, אני ממשיך את מה שאת אומרת, רוב האנשים צורכים את המידע שלהם לא דרך פודקאסטים, וכשאתה צורך את המידע דרך טלוויזיה ורדיו, אז המסרים שיכולים להעביר לך שם זה מסרים מאוד שטחיים. אין לי פתרון לדבר הזה, אני מרגיש שאני ממש חווה את החיים אחרת, בגלל שבאמת אני מתחבר למה שאמרת, ואני בוחר לצרוך את המידע שלי בצורה אחרת, וטוב, אני לגמרי גם ברמה האישית בן אדם שדי שובר מסגרות, אבל... זאת אומרת, שובר מסגרות במובן הזה שלא לא שאני מרדן, אלא שנוצרו לי חיים שבהם אני גם דתי, גם חילוני, גם הכל התערבב, גם חברתי, גם הייטק, לא משנה. אז אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, גם לזה אני לא יודע אם יש לי פתרון איך אפשר לשפר את השיח. אני כן אבל רוצה להתייחסות שלך לבאמת, אם יש לך איזושהי כיוון מחשבה, זה נשמע אוקיי, אוריאל אופיר, לא נגיד אפילו המדינה. אני אוריאל אופיר מנסה עכשיו איך לשפר את מצבם של היוצאים בשאלה. מה הכיווני מחשבה? כאילו כשאת שומעת על בעיה כזאת, מה הכיווני ההתמודדות שלך? איך את מציעה להתמודד עם זה?
אני חושבת שמי שיצר את הבעיה מלכתחילה זו המדינה. אם המדינה לא הייתה מממנת, תראה, אני לא רוצה להיכנס לזה לפרטים, כי באמת זו בעיה גדולה, ואני מה אני תמיד חוששת? שאני אסביר איזשהו פתרון בצורה חלקית, והצופה לא ישתכנע ממני. לא בגלל שאני לא אוכל לשכנע אותו, אלא כדי לשכנע אותו, אני צריכה עכשיו לדבר איתו שעתיים. אז
כן.
בספר שלי הכל כתוב. אז באמת בספר שלי יש את התוצאות את הפירוט המלא, ואנשים משתכנעים באמת, כי שם אני יכולה להביע את כל הטענות שלהם. אני אגיד פה רק
אוקיי.
עיקרון פשוט. יש מקרים רבים שהמדינה יוצרת הבעיה. נגיד לדוגמה, מחיר החלב בישראל הוא יקר, אז אנשים אומרים למדינה, בואי תורידי את מחיר החלב. הבעיה היא שמלכתחילה בגלל המדינה מחיר החלב יקר, כי היא מאפשרת את מועצת הרפת, את מועצת החלב, סליחה, שמגבילים את מספר החלב, היא לא מאפשרת יבוא חופשי של חלב. זאת אומרת, הבעיה יוצרת, המדינה יוצרת בעיה, ואז אומרים לה, בואי תפתרי אותה. זה כמו שאני אפיל אותך לבור, בכוונה תחילה, ואז תגיד לי, רננה, בואי תעזרי לי. ועכשיו אני, עוד יותר קשה לי לעזור לך, כי אני גם אין לי סולם. אז נגיד החרדים, המדינה יצרה את הבעיה. המדינה, הרי בשנות ה-50, החרדים לא עשו כל כך הרבה ילדים, ולא יצרו כאלה חומות. המדינה מימנה להם את הבריאות, מממנת להם בריאות לכל הילדים, היא מממנת להם חינוך שבו הם כאילו מלמדים מה שהם רוצים, היא מממנת להם הנחות נרחבות בארנונה, היא מממנת להם מקצועות דת. זאת אומרת, אני חושבת שלא צריך לממן לא מקוואות ולא גם לא תרבות. אני חושבת שצריך לממן גם לא מקוואות ולא לא צריך לממן רב ראשי, וגם לא צריך גם לממן המון דברים של חילונים שהם לא חיוניים. אני חושבת שאם מישהו רוצה רב בקהילה שלו, שישלם לו כסף. אני חושבת שמי שרוצה ללכת להצגה בבימה, שישלם כסף על הצגה בבימה. אני חושבת שמי שרוצה ללכת להופעה, שילך להופעה, ישלם מכספו. אני חושבת שאם המדינה, אם החברה החרדית לא הייתה יכולה לחיות איך שהיא חיה, אם המדינה לא הייתה מאפשרת לה, אם מחר המדינה והציבור החילוני שבמובנים מסוימים מסבסד, לא את הציבור החרדי, מסבסד אותם. גם לדוגמה במתנסים, חילוני בממוצע משלם 50% מהעלות של הכרטיס שלו, אם הוא הולך לחוג, אם הוא הולך לזה. חרדים משלמים 10% מהכרטיס שלהם, המדינה מסבסדת 90%. יש המון הטבות, שיש תלושי מזון, יש קצבאות, יש ביטוח לאומי שחרדים משלמים מעט כקבוצה, והחילונים משלמים יותר.
לא
אני
צריך
אומרת
להיכנס
שהמדינה
לפרטים.
יצרה את הבעיה. אם המדינה לא הייתה יוצרת את הבעיה, החברה החרדית לא הייתה יכולה להתקיים איך שהיא מתקיימת, לייצר את המחסומים האלה. היא הייתה בעצמה מלמדת מתמטיקה ואנגלית, היא הייתה בעצמה בנויה אחרת. אני חושבת שאם המדינה
הבנתי.
יצרה את הבעיה, הדבר הנכון הוא להתחיל ולצמצם את הבעיה, ואז הבעיה תהיה קטנה יותר. זה שהמדינה מצד אחד מלמדת, לא מלמדת לימודי ליבה, מבזבזת הון, לא מלמדת לימודי, אני לא חושבת שהיא גם יכולה אגב, אם היא רוצה, היא לא תמצא מורים, זו בעיה מורכבת, בגלל זה אני מתקשה לדבר על פתרונות בשיחות קצרות, אבל היא יוצרת בעיה מלכתחילה, מאפשרת, מממנת מקומות בהם אנשים לא לומדים מתמטיקה ואנגלית. תראה, אני לדוגמה, האנגלית שלי, אני עובדת בצוות אמריקאי, אני קוראת אנגלית מצוין, אני מבינה בשיחות מצוין, היכולת שלי לדבר אנגלית היא תמיד פגומה במידה מסוימת, למרות שהייתה לי בת זוג דוברת אנגלית, למרות שבישיבות אני אומרת, אבל אני מרגישה שאני עם סבלנות להקשיב לאנגלית שלי, כאילו לחברי הצוות שלי שכולו אמריקאים, אני מצליחה להביע את עצמי, וזה לא משנה שהייתי שנתיים מתנדבת בהלל, דיברה איתי אנגלית, זה מאוד עזר לי, אני תמיד אזכור לה את העזרה הזאת. יש דברים שאם אתה לא לומד אותם בגיל, קריאה וכתיבה, יש לי מאוד אנגלית טובה, קריאה אני קוראת ברמה מאוד גבוהה, אני עובדת עם צוות רק אמריקאי, אבל אני יודעת שהדיבור שלי באנגלית, הבת זוג שלי לדוגמה, שהיא חילונית מבית, שהיא שמעה טלוויזיה, ושלחו אותה למורים פרטיים לדבר את אנגלית, אין מה לעשות, למרות שאוצר המילים שלי, כי אני קוראת יותר, הוא נרחב יותר. עד היום האנגלית שלי, כשאני מדברת עם הצוות, אני יודעת שאני מפספסת, וזה לא משנה מה אני אעשה כבר. כאילו, השלמתי עם זה, אולי אני אשקיע מלא מאמץ. כי יש דברים שאני הבית, גדלתי בבית שאין בו, לא הייתה בו טלוויזיה. למדתי בחינוך חרדי עד כיתה ו'-ז', שהמורות שם לא בדיוק ידעו אנגלית. אחרי זה הלכתי לאולפנה, היו מורות טובות לאנגלית, אבל עדיין לא הייתה לי חשיפה בבית לאנגלית. זה משפיע עליי עד היום, יש דברים שאתה לא יכול ללמוד בגיל 20. כאילו, אין מה לעשות בגיל 25, כאילו, אנגלית ניבטה.
לגמרי.
זה, אתה לא
אולי,
יכול
אז נסיים
עכשיו.
בזה בהמשך למה שאמרת,
אז
שבאמת
אני אגיד
עוד...
שהמדינה כאילו מצד אחד מאפשרת לאנשים לא ללמוד מתמטיקה ואנגלית, ואז היא שופכת הון כדי לשלב אותם בשוק בגיל 25, פשוט היא מבזבזת כסף. אז אני חושבת שהמדינה, הדבר הכי נכון היה, אני לא רוצה להסביר איך, אבל שתיקח כמה צעדים אחורה. אם המדינה לא הייתה יוצרת את הבעיה, והחברה החרדית הייתה צריכה לעמוד על הרגליים מהכסף שלה, אני מאמינה, דבר, יש לי כמה עקרונות בסיס, אבל עקרון בסיס אחד שלי, זה אומר, מותר לך, אוריה, לבחור מה שאתה רוצה. גם לי מותר לבחור, אני צריכה לשלם את המחירים שלי. אתה צריך לשלם את המחירים שלך. ואי אפשר שמישהו יבחר איקס, ובסוף אתה תשלם את המחירים שלו, אתה צריך לעבוד קשה ולממן אותו. אדם צריך להיות הגון מספיק כדי להגיד, אני בוחר. אחרי מי שאמרה לי, למה את לא נגיד, המדינה צריכה לעזור לך במכירה של הספר או בסבסוד של הספר, סתם מישהו כתב לי את זה. אמרתי לו, זו אחריות שאני לקחתי,
רואים שהוא לא
אני
קרא את
בחרתי,
הספר.
לא משנה, נכון, הוא לא קרא את הספר, אבל זו אחריות שאני לקחתי, אני צריכה לשלם את המחירים, למה אתה צריך לשאת את המחירים שלי? אז זה עיקרון בסיס אצלי, ואני חושבת שהחברה
כן.
החרדית זו הבעיה הגדולה שלה, אני לא מתנגדת למה שהם חיים, זה בעיה שלהם, אבל תהיו הוגנים מספיק, אם מישהו רוצה לתרום למישהו כסף שיתרום לו, אם מישהו רוצה לעזור למישהו שיעזור לו, אבל אי אפשר בכפייה לאלץ אותי או לאלץ אותך או לאלץ מישהו אחר לממן אורח חיים שאני לדוגמה לא מסכימה איתו. זה נכון
כן.
אגב גם לבימה וגם, אני, אתם לי, אז מה, וגם למדעי הרוח, אני חושבת שאנשים צריכים לעמוד מאחורי הבחירות שלהם, אולי זה עכשיו נשמע שטחי, אבל
ביי.
בספר שלי זה הרבה הרבה יותר מנומק.
חשבתי שמדעי הרוח פתח פה נושא שלא נפתח אותו, אבל הייתי שמח לדבר עליו.
כן.
לא, בעצם, כאילו, איך בתחומי הרוח, התחומים הפחות מדידים, איך אפשר כן לחתור, כי אני כן בעד לחתור למדע, ואני כן, יש לי שיקולים שמדינה איכשהו כן צריכה לתמוך במדע, אבל זה כבר ככה, אנחנו רוצים להתמקד בסיפור, פחות ברעיונות, אז נחזור
כן.
לזה, יותר לסיפור. אני אגיד לך, קודם כל, וואי, מרתק, השיחה, אני ממש נהנה ממנה, ובין הרעת אישה עשירה, גם בחוויות וגם ברעיונות, אז ברור לי שלא נספיק הכל, אז פחות או יותר זה נושא אחרון, אני יודע שלפני שעלינו פה להקלטה, שיתפת אותי בזה שגם את יצאת מהארון, את חיה היום עם בת זוג, אז אני אשמח שאת הסיפור הזה גם תביא מהמתחלה, אני די ברור לי, אני אציג את השאלה מהזווית שלי, אוקיי? אני גם בא מהציבור הדתי, ובסוף גם, בוא נגיד יותר מזה, אני בא מהציבור הדתי של שנות ה-90, שגם באותה תקופה גם בציבור החילוני לא היה יותר מדי מודעות ללהט"ב וקבלה, וכאילו יש מתפיסה קלאסית כזאת, אנשים שיש להם את משיכה לבני מינם או כל מיני סטיות אחרות, הם סוטים, משהו בהם דפוק, כאילו יש להם בעיה נפשית, יש להם, לא יודע, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל זה לא נתפס מה שאני יודע להגיד היום, ואני שואל אותך, אני לא יודע, כאילו, אני אין לי את החוויה הזאת, אז אני לא שואל מהמקום האישי, אבל אני בגדול אומר לילדים שלי, תשמעו, אתם בגיל ההתבגרות אמורים לחוות שינוי ומשיכה לבני המין השני, אם את בת את נמשכת לגבר וגבר
אגב, זה
נמשך
קורה
לאישה.
בגיל צעיר יותר. אני בזמנו דיברתי עם הרבה הומואים, פעם הייתי כתבת במאקו, אצל בנים לדוגמה הם יודעים את זה כבר בגיל 4-5. סתם, דיברתי עם הומואים, הם היו יודעים את זה בגיל צעיר, אני ידעתי את זה אני כבר בגיל צעיר, אני בטוחה שבגיל 8-9 כבר ידעתי שאני במובנים מסוימים לסבית. זאת אומרת, אני לא אומרת אצל כולם, אבל זה מתחיל הרבה יותר
אוקיי,
מוקדם,
לא
לדעתי.
יודע, אני כן חושב שכאילו,
ההבנה אולי
החוויה
היא
שלי
בגילאים
ומה שאני
מבוגרים
חוויתי
יותר,
בסביבה,
כן.
אני מדבר על סטרייטים, זה שכאילו, זה יותר כיתות ה' ומעלה, גיל 10 ומעלה ויותר ז' ח', כאילו זה ממש, חווים את ההתבגרות המינית ואת המשיכה
כן, ההתבגרות המינית כן, ההתבגרות המינית כן, אבל כאילו הידיעה לפעמים היא בגיל צעיר יותר, זאת אומרת שאתה יודע שאתה כזה, ההתבגרות המינית כן, בוודאי, אבל הידיעה, סתם, זה היה סוגריים.
טוב, מעניין. לא, טוב, זה כנראה חוויית המיעוט וזה, כי כאילו, לא יודע, בתור ילד שמתבגר, אני חושב שאם אתה לא חווה לסבי הומו, אז כאילו אתה בתוך זה, ורק כאילו בכיתה ז' ח' אתה ממש מבין, אוקיי, יש מיניות, ואני נמשך לצד השני, וכאילו לפני כן זה נמצא יותר ברקע, זה לא משהו משמעותי. בקיצור, אני שואל באמת מבורות, כאילו, מה החוויה שלך? אז את כן אומרת שזה, היה לך מודעות לזה בגיל צעיר, ואת היית בחברה הדתית כנראה בסביבות שנות ה-90, שזה ממש כאילו פסול, זה לא, זה אפילו לא נושא לדיון, זה פשוט לא קיים, אין דבר
אני
כזה
אפילו לא ידעתי
שאישה
שזה
תימשך
קיים.
לאישה.
נכון, אני לא ידעתי שזה קיים בכלל. לא ידעתי. אני מגיל צעיר, אני חושבת שהייתי לסבית, לא ידעתי לקרוא לזה לסבית. אני חושבת שבגיל 14, בדודה שלי שהייתה חילונית, היא אמרה לי, את לסבית אולי, שאמרתי לה משהו, אמרתי לה, אני דלוקה על מישהי, אז היא אמרה לי, את לסבית, ולא ידעתי מה זה. לא הייתה טלוויזיה בבית, אנחנו בבית לא הייתה לנו טלוויזיה, לא קראנו עיתונים חילוניים, לא שמענו רדיו חילוני,
וואו.
לא ידעתי מה זה בכלל, לא ידעתי שזה
אני חייב
קיים.
רק גם להתייחס לזה, כאילו זה כל כך חשוב לשים על זה, שנגיד, לצערי גם אני, יש לי קרבה מסוימת למפלגת נועם, עקב נסיבות העבר, וכאילו יש להם טענה שיש אג'נדה להט"בית. עכשיו, יכול להיות שעל גבי איזה משהו בסיסי יש, אבל זה לא האיחוד האירופי שותה לנערה דתית ממשפחה שסניקית שאת לסבית. זה כאילו, ואתה לא יכול לתקוף את זה, כאילו השטחיות הזאת של הטענה שעם ישראל זה עם טהור וכל הגברים אוהבים נשים והפוך, זה מטומטם כל
לא,
כך וזה
אז
מעצבן אותי.
אני לא נחשפתי, לא ידעתי מה זו המילה הזאת לסבית, לא ידעתי מה זו המילה הזאת לסבית,
כן.
אבל הייתה לי בת דודה חילונית, ובמקרה אמרתי לה, אני דלוקה על זאתי ועל זאתי, אז אמרה לי, מה, את לסבית? ואני לא הבנתי, זה אמיתי. אגב, אצל החרדיות זה נקרא, יש הרבה התאהבויות בין בנות, כי זה לא אומר אגב שכולן לסביות, יש יותר
כן.
התאהבויות בין בנות, הן קוראות לזה, יש לזה שם אפילו, אני לא זוכרת אותו עכשיו, אני לא זוכרת את השם הזה.
וואלה,
אבל יש
מעניין
להם
אותי
כזה מין
בכי,
קוד, אבל זה לא אומר שכולן לסביות, פשוט כאילו הרבה
אבל האמת
אינטנסיביות
שזה
של בנות.
מסקרן אותי, אני לא מצליח להתאפק, ואת יכולה לספר על החוויה הזאת של יחסי בנות שמגיעים לקרבה מעבר לחברות אפלטונית כזאת
אני
ומרגישים
לא
שם
יודעת,
משהו?
אבל תראה, באולפנות, אני הייתי מדריכה באולפנה, אני לא יודעת להיכנס, אבל היו בנות שהיו בסוף. הייתי צריכה להיות אותן בבוקר לתפילה, אז היו בנות שהיו פתאום באותה מיטה ישנות, אני לא יודעת מה נגיד באולפנה. אני חושבת שיש אינטנסיביות
לא, אבל
מסוימת
מה
שם.
זה מה זה? זה הרי סותר את כל ה... כאילו, אני יכול להגיד לך, לא שהכרתי את זה אצל בנים, הייתי בפנימייה דתית, אבל נראה לי אצל בנים, בגלל שזה אפילו עוד יותר מופקר, וגם, כאילו, מערכות יחסים אצל בנים, יש בהם פחות עדינות, כאילו, אז כאילו, נראה לי שזה 0 ו-1, כאילו, לא היה... אני לא מכיר מצבי ביניים, אבל זה נשמע שאת מתארת שכאילו אצל
לא, פה זה
בנות...
מצב ביניים, זה לא בהכרח שיהיה משהו מיני, לא, אני, לא בהכרח, אבל יכולים להיות רגשות מאוד אינטנסיביים, זה בוודאות, כאילו, כל המיניות בציבור, אני פשוט גם הכרתי הרבה חרדיות, יש באופקים מכללה כזאת של ישיבת תפרח,
כן.
שלוקחים כל מיני בנות, ומאוד בנות דתיות לאומיות, והופכים אותן להיות ממש חרדיות, לא יודעת
כן.
אם אתה מכיר את זה באופקים,
מדרש המשרפה
והייתה
היינו קוראים לזה.
כן, אז זה של הבנות באופקים. אז הייתה לי חברה חרדית שלקחה אותי שם הרבה, אז לא בהכרח יש משהו מיני, אבל יש שם, בסוף יש כל מיני הידלקויות, לא תמיד יודעים לקרוא לזה, לא תמיד בהכרח, חלק באמת בנות כמוני שהן לסביות ובסוף מתחתנות, חלק הן דו-מיניות לדעתי. אבל בוא נגיד, אני יכולה להגיד על החוויה שלי, אני לא ידעתי בכלל שזה קיים, ואני הרבה, אני מאוד ניסיתי להסתיר את זה והייתי קוראת לזה החלק החולה שבי. כאילו שאני הייתי מרגישה שאני בן אדם יחסית נורמטיבי, אבל יש בי חלק דפוק, חלק חולה, והייתי קוראת לו החלק החולה שבי, והייתי מנסה מאוד להילחם, הייתי אפילו נדלקת על מישהי, לא שהייתי חושבת שזה משהו, אבל הייתי מנסה לא לחשוב עליה, הייתי אפילו עושה לי במחברת לא לחשוב עליה כמה ימים, בסוף תמיד הייתי נשברת. גם כתבתי מכתב לרב אבינר, והוא אמר לי להתקשר לקו ייעוץ תמיכה של שערי צדק, הוא אמר לי שזה מחלה, אני לא זוכרת, אולי יש את המכתב הזה שלו במחסן, הוא ענה לי באיזשהו מכתב, הרב אבינר הרי כמובן נגד זה. אז אני בוודאי לא נתתי לזה שום ביטוי מעשי בחיי עד שיצאתי בשאלה, אבל תמיד זה ליווה אותי, זה ליווה אותי, וזה היה קיים, אוקיי? אני חושבת שזה היה קיים בצורה מאוד חזקה. אני חושבת שיש נשים שהן יותר לסביות, יש נשים שהן פחות לסביות, יש נשים שהן... אני בקיצון, זאת אומרת, אני ממש לסבית 100%,
כן.
ממש בגבוהים, אני לא חושבת שאת יכולה לנהל מערכת יחסים עם גבר, לא ניהלתי מערכת יחסים אמיתית עם גבר, פשוט אני לא
אני לא, לא
מסוגלת, זה
יודע,
לא...
לא ניכנס לזה, אבל סתם זה נשמע כזה, כאילו, את אומרת, אני נמשכת לנשים ברמה שאני אוכל לדבר על זה עם גברים, אני נמשכת לנשים.
לא, כאילו, יש אנשים שהם יותר ורסטיליים. אני חושבת שמיניות זה דבר יותר נזיל, זה לא שכאילו, יש אנשים יותר ורסטיליים, יש אנשים יותר... אני לא... אני כאדם, אולי גם כי אני כאילו, לא בן אדם כל כך שיודע לזייף, אני כאדם שייכת לקיצון שזה. אז באמת, זה הרבה ניסיתי להילחם בזה. זאת אומרת, שבא, אני לא מפחדת מנועם, זה תמיד מצחיק אותי. אבל כשבא מישהו בנועם, הוא אומר לי כאילו, ככה או ככה, זה לא מעניין אותי בסיבה פשוטה, שאני עם עצמי יודעת שהרבה שנים... וחבל על כך, אגב, היום חבל על כך, על שנים שבזבזתי, אבל זה מה שידעתי. לפחות עד גיל 23, גיל 24, ניסיתי להילחם בזה. עשיתי כל מה שיכולתי כדי להילחם בנטייה המינית שלי. כל מה שיכולתי. אבל לא הצלחתי. פשוט לא
באופן מפתיע,
הצלחתי.
כן.
אבל, ואני אגיד על זה, מה שקרה בסוף, הייתה לי חברה יוצאת בשאלה, מהדתי-לאומי, כאילו, מאולפנית תל אביב, והיא, פעם אחת בראש השנה עשיתי ביחד, לי לא היה איפה לעשות בראש השנה, עלה חבר שלה נסע להורים שלו, אז התארחתי אצלה. היינו שתינו. אמרה לי בואי נלך לפאב המינרווה של הלסביות, היא סטרייטית, היא גם היום סטרייטית, אבל היא הייתה בתקופה של סקרנות, רצתה להכיר את העולם. הלכנו ביחד, נכנסנו, והרגשתי שכמו, אז הייתי קצת עדיין, לא הייתי דתייה, אבל עדיין המושגים הזה היו, הרגשתי כמו מעמד הר סיני, כאילו שידעתי שזאת אני. זאת אומרת,
וואלה.
ידעתי כל הזמן, כאילו שאתה יודע כל הזמן משהו, אבל אתה עוד לא מבין אותו בבום. פה הבנתי שזאת אני. אני חושבת שמאז לא הלכתי אחורה, מאז לא הלכתי, הבנתי את זה, ומה שגם אמרתי לעצמי, אז בתור דתייה חשבתי שאלוהים, כאילו מה אומרים לך? האלוהים נותן לך ניסיון שאתה יכול לעמוד בו. אז כאילו אלוהים נותן לי ניסיון, יש לי נגיד נטייה מינית הפוכה, ואני צריכה לעמוד בניסיון הזה. ובאותו זמן שיניתי את המחשבה שלי, אמרתי לעצמי, אולי הניסיון שלי זה להפסיק לרצות האחרים, אולי הניסיון שלי זה כאילו להתמודד עם הפדיחה הזאת, כאילו אז הרגשתי נגיד שזה קצת אולי
כן.
פדיחה, אבל אחרי זה מהר מאוד כבר לא, ולהיות מי שאני. כאילו הניסיון שלי הוא לא לחנוק את מי שאני, אלא הניסיון שלי זה להגיד זו מי שאני, וזה יהיה הניצחון שלי. באמת, אחרי זה יצאתי מהארון. מה כן עזר לי ביציאה מהארון? המשפחה שלי, אני לא סיפרתי להורים שלי שאני לסבית, ואני חושבת שדודה שלי סיפרה להם, סיפרה להם, לאימא שלי, דודה שלי סיפרה לאימא שלי, היא אז הכחישה, אבל אני חושבת שזו הייתה היא. אז אני אגיד מה היה הדברים הקשים ומה כן עזר לי, אז היא סיפרה להורים שלי שאני לסבית, סיפרה לאימא שלי, אימא שלי בסוף סיפרה לאבא שלי. אבא שלי הוא אדם מאוד קיצוני, והוא היה לי טלפון על שם של ההורים שלי, זאת אומרת שהם שילמו, הייתי מעבירה להם את הכסף, פשוט היה אז תוכניות משפחה, והייתי הרבה משוחחת
כן.
עם האחיות שלי, וזו הייתה תוכנית זולה, אז הייתי משלמת להם כסף, והיה לי פלאפון על שמם. טוב, אז אתם הקדמתם את המאוחר. הייתי באוניברסיטת בר אילן, למדתי אז דוקטורט, הייתי בת 24, למדתי דוקטורט, עשיתי השלמה לדוקטורט בפילוסופיה, הפלאפון שלי הפסיק לעבוד, זאת אומרת, היה לי פלאפון, פתאום הוא מנותק. עכשיו, נסעתי לרמת גן, איפה שהיה שם מאחורי קניון איילון, מרכז גדול של אורנג', אני מחכה לתור שלי, אני אומרת, הפלאפון שלי לא עובד. אז היא אמרה לי, ניתקו לך את הקו. עכשיו, אני לא ידעתי בכלל שמנתקים איתי קשר, אז היא אמרה לי, ניתקו לך את הקו. אז היא התקשרה, התחלתי לבכות, לבכות. יש שם שתי נשים, שתי כאילו מוכרות, ממש ניסו
מסכנה.
לנחם אותי. הם התקשרו לאימא שלי, אז אימא שלי ואבא שלי, ואמרו לאימא שלי, הן מוכנות, אבא שלי מוכן לחתום על הקו. שבעצם הקו, אני אשלם עליו באשראי שלי, אבל המספר שלי שהיה איתי כבר 5-6 שנים, יישאר שלי, ואבא שלי לא הסכים. הוא לקח את הקו הזה איתו, ונשארתי בלי קו טלפון. כאילו כל האנשים שהכירו את
כן.
הטלפון שלי, הם ניסו לעזור לי, הביאו לי כאילו מספר דומה, אבל זה לא היה אותו מספר שהיה לי.
כן, לא ממש עבר.
והביאו לי כאילו אס.אם.אסים חינם ושלחו לכל האנשים, אנשי הקשר, את המספר החדש שלי. וזהו, ואבא שלי כתב לי אימייל, יש לי אותו עד היום, מאוד קשה, הוא אמר, אל תשתמשי בשם המשפחה שלנו, את מאוד מאוד קשה, מילים מאוד קשות. וזהו, ניתקו איתי קשר. מה שקרה בסוף זה ש... דודה שלי אחרת הלכה לאבא שלי לעבודה, היא בכתה לו, ובסוף הם הלכו, היא חילונית, בסוף הם הלכו לרב בצרי וסיפרו לו את הסיפור, והרב בצרי אמר להם לחדש איתי את הקשר, ואחרי זה הם באמת חידשו איתי את הקשר. הטלפון כמובן כבר לא היה על שמי יותר. אבא שלי מאוד התבייש בזה שאני לסבית, אפילו כשאח שלי, אח שלי אחריי בדיוק התחתן, כאילו אז היה את הוורט, מה שנקרא, את השולחים
כן.
להורים. התחתן עם בת של רב בציונות הדתית, באחד היישובים. אז האח שלי לא רוצה שאני אבוא. לא משנה, בסוף גם באמת, באמת לא באתי. אז אבא שלי אמר, טוב, אם יודעים עליה, כאילו שהיא לסבית, אז באמת אין מה שהיא תבוא איתנו. אז אמרתי לו, מה אתה חושב, אתה כל החיים תחביא אותי? כאילו, זה, כאילו, אתה לא יכול כל החיים עכשיו להחביא אותי. הוא לא קיבל את זה. בסוף הוא נפטר אחרי קצת זמן, אז לאימא שלי באופן כללי אישה קצת יותר גמישה. אז היציאה מהארון הפתאומית הזאת הייתה חוויה קשה. לא ידעתי בכלל שהולך להתרחש עליי הדבר הזה. מה כן עזר לי? אז זה היה ארגון בת קול שהקימה אביגיל שפרבר, שהיא גם דתייה לאומית, יצאה מהארון. וארגון בת קול זה ארגון של לסביות דתיות. לא בהכרח שכולן דתיות. לא
כן,
בהכרח
אבל יש
שכולן
להם את
דתיות.
הרקע הדתי שיוצר חוויה מסוימת.
כן, אז יש להם את הרקע הדתי, זה היה ב-2008, כל הסיפור, 2009, נגיד, 2009, או 2008 או 2009, אני לא זוכרת, אז בת קול, באמת נשות בת קול שהיו דתיות, משפחות דתיות, חלקן, החברה עדיין לא קיבלה את זה בצורה כל כך טובה, אז באמת היו התמודדויות קשות, והיו שבתות בת קול, ובאמת בת קול מאוד עזרו לי, כאילו היה לי שם הרבה חברות שדיברו איתי ו... עזרו לי באותה תקופה. אני כבר לא בבת קול כל כך, אין לי זמן. החיים היום הרבה יותר קלים, הקהילה התקדמה היום, קל מאוד להיות, יחסית למה שהיה ב-2008, גם אצל דתיים, יותר יש קבלה, החיים השתנו. אז החיים היו קשים, בעיקר לראשונות שיצאו מהארון מהקהילה הדתית ב-2001, 2002, היו כמה זוגות כאלה, אני לא אגיד כמובן שמות, למרות שזה ידוע, ובת קול מאוד עזרו לי, היה לי חברות, היו מוזמנות לארוחות שישי. אז זה היה די... זו הייתה, זה היו שנים קשות, בוא נגיד החצי שנה הזאת הייתה קשה, אבל זה החיים שנכונו לי, זה החיים שאני יכולה לחיות אותם חיים מלאים. אני לא מצטערת גם על כלום, אני שמחה מאוד על הילדים שיש לי,
כן.
אני שמחה על הזוגיות שיש לי, אבל ההתחלה הייתה קשה, ב-2008 זה היה לא פשוט, ב-2009 זה היה לא פשוט. זה בגדול. בסוף אימא שלי באופן כללי היא פחות בן אדם נוקשה מאבא שלי, ואבא שלי נפטר. אני חושבת שאם אבא שלי היה בחיים זה היה יותר קשה. הוא נפטר אחרי 8-9 חודשים. אימא שלי בהתחלה, הרב בצרי אמר להם שאסור לי להביא בת זוג הביתה. אבל כשחזרתי מארצות הברית עם בת זוג, אז אמרתי לאמא שלי תלכי לרב בצרי. עכשיו רב, אז אתה יכול לעשות עליו מניפולציות. אנשים חושבים שרב, הוא מדבר עם אלוהים. אבל אתה יכול, אמרתי לרב, תגידי לרב ככה. אימא שלי באמת הייתה גמישה, היא לא רצתה אז נתק. אמרתי לה, תגידי לרב ככה, אני אלמנה עם 9 ילדים, אני לא רוצה עוד סכסוכים עם הילדים שלי. יש לבת שלי בת זוג, אני רוצה שהם יבואו לה לארוחות שישי, אני לא רוצה עוד סכסוכים, אני לא, ככה אמרתי לה מה להגיד לי. והוא אמר לה, תגידי לבת שלך שיש לה טעות, ויש לה שטות, אבל היא יכולה לבוא היום בת זוג שלה לבית. כי רב, בסוף אתה אומר לו דבר כזה, הדרכתי אותה כמה פעמים מה להגיד, אימא שלי, אז, היא לא אוהבת סכסוכים אימא שלי. אז באמת הבת זוג שלי באה. כשעשיתי חתונה, אז אימא שלי לא באה, ורק באו 3 אחים שלי מתוך 9,
כן.
וזהו.
כן, וואי.
אבל אני לא מצטערת, כאילו.
זה כואב.
כן.
כואב זה כואב. טוב, זה יצא ככה שאנחנו לקראת סיום ככה עם סיפור
כן,
מאוד מאוד
כן.
חזק. אני אישית אומר, לא יודע, נהיה בקשר, אני חושב שיש עוד המון מה לדבר, פשוט באמת תם לנו הזמן, אני תכננתי לנו מסגרת זמן מסוימת שאני כבר לא, אני לא יכול למתוח אותה כרגע.
בטח.
האמת שנראה לי הכי נכון להשאיר את זה ככה, את המאזינים באוויר. בלי איזה סגירה יותר מדי, כאילו להשאיר את הסיפור הזה בתור סיומת לשיחה הזאת. אני כן, אני אהיה איתך בקשר, ואם זה יסתדר, אז אני מעוניין שנקליט עוד פרק כדי להשלים את זה.
בטח, בשמחה, אני אשמח.
כן, אני מבין גם מבין השורות, המאזינים שהגיעו עד כאן יכולים להבין שיש לך רעיונות מאוד חזקים להביע, וככה נתת ממש פירורים מזה. אם אתם מתעניינים במדעי המדינה ואיך אפשר לשפר את איכות החיים שלנו פה בישראל, אז הספר שלך האמת חייבת להיאמר. הספר הזה, אני גם קצת קראתי אותו, זאת אומרת, אני מכיר יותר מדי את הרעיונות, אז היה לי כזה מייגע לקרוא
תראה,
אותו.
ההתחלה היא בסיסית כדי למשוך קהל קוראים, אבל אם אתה תתקדם, תאמין לי, נגיד תמיר דורטל, לצורך העניין,
כן.
שהוא בוודאי מכיר, גלעד הלפר, הרבה אנשים שמכירים, כולם
אה,
אמרו שזה
בסדר.
היה מרתק. כן. ההתחלה היא בסיסית
זה גם
יותר.
עניין של ניהול זמן וניהול אישי, כאילו קלטתי, בסדר,
לא,
אני
זה
פחות
ברור,
או
זה
יותר.
ברור. לא, אני רק רציתי להגיד לקוראים, שגם קוראים שמכירים, אז גם אם הפרק הראשון-שני, הם קצת ידועים להם, הדברים מתפתחים
טוב,
בצורה
לא,
מפתיעה.
בתור קפיטליסט אני אגיד משהו אחר, אני קניתי את הספר ואני שמח שקניתי אותו, גם אם בתור קורא הוא לא תפור לי אחד לאחד, אבל בתור זה שאני אישית מזדהה עם הרעיונות שלך, אז מי שמזדהה עם הרעיונות, אז קודם כל אני אגיד לכם, תקנו את זה כדי לתמוך ברננה ותשאילו את זה לחברים וכאלה. זה העמדה שלי. ספר מעולה. אישית, כאילו, יש ספרים בתחומים מסוימים שאני כבר מרגיש שפשוט מציתי את התחום, אז זה לא עניין של הספר, אלא עניין של התחום, שזה פחות תחום העניין שלי היום, בדיוק לדייק את הרעיונות האלה, אבל בהחלט אני מצטרף להמלצה, ובטח מי ש... אני יכול להגיד שכאילו הייתי שמח אם לפני 6 שנים כשהתעניינתי בתחום הזה, אז היה לי את הספר הזה, אז היה מאוד מקל עליי. אחרי זה קראתי כבר הרבה דברים ומכיר מקורות שהבאת וכאלה, אז פחות עניין
לא,
אותי
תראה,
בתקופה
אתה לא חייב
הנוכחית.
לקרוא את הספר, אתה יכול להגיד שזה תחום העניין שלך, זה בסדר גמור, כאילו,
לא,
בוודאי מותר,
אני
גם אם
רוצה,
מבינה את זה.
מצד אחד
לא, זה אני להגיד
אני
משהו.
רוצה
לא,
להמלט את
זה...
ההמלצה המדויקת, זה כל מה שרציתי להגיד, רציתי להגיד את ההמלצה המדויקת שלי, ושיתפתי את
כן, אני
המקום
רק רוצה
האישי
להגיד...
שלי, אני לקורא,
אני
לקורא
חושבת
שבתחום
שגם
אני
קוראים,
אגיד
חשוב לי להגיד
תקנה,
את זה.
וגם לקורא שלא בתחום אני אומר תקרא ותהנה, כן.
לא, אני רוצה להגיד משהו שבאמת, גם אנשים שיודעים המון, הספר חידש להם המון, יכול להיות שאני לא אומרת אם זה תחום העניין שלך, הספר חידש המון גם לאנשים שיודעים המון המון המון
מעולה.
בתחום ומתעסקים
אני גם
בזה
מבין על מה
שנים,
לדברת,
אז...
כן. זה ספר מקיף ועם מקורות, ואני ממש ממליץ עליו. אישית הוא לא תפס אותי בזמן שאני בעניין לקרוא, להתעמק בו, וגם ממה שקראתי, סך הכל נהניתי. אני בשמחה ממליץ עליו לחברים, אז זה מה שאני יכול להגיד. אז תודה, רננה, זה היה לי שיחה ממש מרתקת ומרגשת, והעלינו פה נושאים מאוד משמעותיים. מקווה שגם לך זה היה חוויה מוצלחת.
כן, חוויה מאוד
ונהיה
מוצלחת,
בקשר.
ודיברנו על דברים מעניינים, כן.
תודה רבה.
בטח, בשמחה.